אדם רב רבותיי, אנחנו ממשיכים את השיעור בנושא פסיק רישא. בשיעור הקודם למדנו שדבר שאינו מתכוון מותר, כי המעשה לא מתייחס לעושה, ולכן זה גם הסביר את היסוד שרבי שמעון פותר בנזקי בהמה שנעשה שלא במתכוון, כי המעשה לא מתייחס לבהמה, וגם השאיבה מסנקת עתיד, מי שמסנקת עתיד לצדדים, ויש כאן שאיבה בידי אדם, אבל מכיוון שהוא לא התכוון, זה לא נחשב הווייתו בידי אדם, והמקווה כשר, זה מה שלמדנו בתמצית תמציתיות בשיעור הקודם. כשר לתמצית 22 דקות בדקה, אבל ככה ניסינו. גם הקשינו כמה קושיות, אבל בעזרת השם נראה. אז כל זה, מה שלמדנו בשיעור הקודם, זה לדעת רבי שמעון שמכשיר במסנק את עתית, שהמעשה לא מתייחס אליו. ולכן זה לא נחשב הווייתו בידי אדם, אדם מסלק את עתיד בצדדים, כמו שלמדנו משנה במקוואות, ואז המים נשבים משם. אבל אנחנו הרי לא פוסקים ככה, אין בשח ביורד היה בסימן רשע אף סיף קטן מם ואב, אפילו שאנחנו כן פוסקים כרבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון, מותר, ולכאורה זה מוכיח שכל העניין הזה, של מסנק את עתיד, זה לא משום שרבי שמעון לטעמי, שהוא סובר שכמו שדבר שאינו מתכוון מותר, אז כך מסלק את עתיד, מסנק את עתיד, גם זה לא נחשב הווייתו בידי אדם, רצינו להגיד שזה לשיטתו, שהמעשה לא מתייחס אליו, ולכן דבר שאינו מתכוון מותר, ולכן מסנק את עתיד המקווה כשר. אבל רואים לא כך, למה? כי מצד אחד אנחנו פוסקים שדבר שאינו מתכוון מותר, מצד שני אנחנו פוסקים שמסנק את עתיד המקווה, לא, המקווה פסול. אז רואים שמסנק את עתית זה נידון בפני עצמו, מי שלא מבין מה שאני אומר אז כמובן צריך לשמוע את השיעור הראשון. וגם לגבי נזיקין שלא בכוונה, אנחנו גם לא פוסקים כרבי שמעון שפותר, כמו שכותב רבינו חננאל שם בבבא קמא, ולא קיימלן כרבי שמעון בה, לא פוסקים כמותו, שרבי שמעון ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה. כך הבאנו גם בשיעור הקודם, שיטה מקובצת בשם רבנו חננאל, שפוסקים הלכה כרבי יהודה, שבנזקי בהמה שלא בכוונה חייב. ולכאורה, מוכח מזה, שהמחלוקת הזאת אינה תלויה במחלוקת של רבי שמעון ורבי יהודה באיסורים, שבאיסורים אנחנו פוסקים כרבי שמעון, דבר שאינו מתכוון מותר, ואילו בנזקי בהמה או במקווה אנחנו פוסקים שזה כן נחשב, זה כן מתייחס לבהמה, כן חייבים. וגם המקווה בידי אדם, המקווה כן פסול. אז אף על פי שהלכה כרבי שמעון ביסורים, במקרה של נזקי בהמה, הלכה כרבי יהודה, שנזקי בהמה שלא בכוונה, חייב. אבל רבנו חננאל הרי כתב, שרבי שמעון לטעמי, אז איך אנחנו ניישב בין הדברים? שמצד אחד הוא לטעמי שדבר שאינו מתכוון מותר, ואנחנו פוסקים כמותו שדבר שאינו מתכוון מותר, אבל מצד שני כאן לא פוסקים כמותו. אז אם הוא לטעמי בנזקי בהמה, אז למה לא פוסקים כמותו? אז צריך לומר שנכון שרבי שמעון פותר משום שהוא עומד בטעמו, אבל רבי יהודה שהוא מחייב, זה לא משום שהוא עומד בטעמו. זאת אומרת, את רבי שמעון אנחנו לא יכולים לשנות. רבי שמעון נשאר שהוא פותר בדבר שאינו מתכוון, הוא פותר בנזקי בהמה שלו בכוונה, פותר במקווה, מקווה בידי, זה לא נחשב בידי אדם, מקווה כשר, לטעמי. זאת אומרת, בכל המקרים זה אותו טעם של דבר שאינו מתכוון מותר, אז הוא עקבי. אז למה פוסקים כמותו בדבר שאינו מתכוון ולא פוסקים כמותו במקרים האחרים? כי רבי יהודה שינה טעמו. הוא באמת לא הזכיר רבינו חננאל אלא שרבי שמעון לטעמי, אבל לא הזכיר שרבי יהודה לטעמי, משום שרבי יהודה הוא אומר דבריו מטעם אחר, ואפילו לדברי רבי שמעון הוא מחייב. הוא אומר, אפילו אם אתה צודק שדבר שאינו מתכוון מותר, כאן במקרה של נזקי בהמה חייב. אפילו שבכל התורה כולה אינו מתכוון פטור בנזיקים שלו בכוונה חייו. וגם התנא קמא שפוסל מסנקת עתית, גם הוא סובר כרבי שמעון שפותר דבר שאינו מתכוון בכל התורה כולה. אלא שסובר שאף על פי שאינו מתכוון לא נחשב מעשה שלו לעניין איסורים כרבי שמעון, בכל זאת לעניין שיעובים אפילו שלא בכוונה נחשב הווייתו בידי אדם. ולכן אפילו שההלכה כרבי שמעון בכל התורה כולה שדבר שאינו מתכוון מותר, כאן במסנקת עתית הלכה לא כדבריו. מה ביור הדברים? אומר הגוין רב חיים שמואלביץ שאפילו שאנחנו פוסקים כרבי שמעון שמעשה בלא כוונה אינו נחשב מעשה שלו, הרי כל זה לעניין הגברה, שכשאנחנו דנים אם הוא נחשב כעושה המעשה, אנחנו אומרים שבלי כוונה לא נחשב הוא למי שעשה את המעשה. אבל כשאנחנו דנים על המעשה עצמו, אם הוא נעשה על ידו, בזה נחלקו התנא קמא ורבי שמעון, שרבי שמעון סבר שאפילו שלעניין, שגם לעניין זה אנחנו דנים אותו כנעשה מאליו, ולכן גם מנוגע למקווה, אם לא התכוון לשאוב, אנחנו דנים על המקווה שלא נעשית בידי אדם, אלא מאלי נעשית. ואין כאן הווייתו בידי אדם. ותנא קמא סובר, לא, שדין אינו מתכוון מועיל רק לעניין הגברה. הגברה לא נחשב כעושה המעשה. כשמסתכלים על הגברה, אומרים, הבן אדם הזה לא עשה את המעשה. אבל כשמסתכלים מבט אחר, מסתכלים על המעשה עצמו, ודאי אומרים שהוא נעשה על ידו, אף על פי שלא תכוון. ולכן המקווה פסול. למה? שהרי הווייתו בידי אדם. מצד המעשה, אנחנו מסתכלים על המעשה כאילו שנעשה בידי אדם. ובמחלוקת הזאת הלכה קטנה כמה, שעניין המעשה עצמו נחשב כנעשה על ידו. המעשה נעשה על ידו, זאת אומרת, אם מסתכלים עליו, לא אומרים שהוא עשה את המעשה, אומרים שזה נעשה מאליו. אבל כשמסתכלים על המעשה, אנחנו מייחסים את המעשה לאדם, אבל לא את אדם למעשה. זה החידוש של רוחם שמולה ושצריך הבנה. וזה גם יסוד של המחלוקת בנזיקים. שלא בכוונה, שרבי שמעון עצמו סובר שבינו מתכוון, גם את המעשה עצמו דנים שנעשה מאליו, ומשום כך הבעלים פטור על נזיקים שלא בכוונה, שהרי לא הידע בהמה על מעשה נעשה. אבל רבי יהודה סובר שאפילו אם נלמד כדעת רבי שמעון באיסורים שלגבי העושה נחשב שאינו עושה את המעשה, בכל זאת לעניין עצם המעשה בוודאי דנים שהוא נעשה על ידו. וכיוון שהנזק נעשה על ידי הבהמה, הרי הוא חייב עליו, שאף על פי שאין הבהמה נחשבת כי עושה את המעשה, אבל די במה שבחפצה נזקי שורו הם להתחייב עליהם. זאת אומרת שמצד המעשה זה נחשב נזק השור, אפילו שמצד השור לא נחשב שהוא נעשה על ידו. אז אפשר לייחס את המעשה לאדם, אם כי את אדם לא מייחסים למעשה. אז גם במחלוקת הזאת הלכה כרבי יהודה, שלעניין המעשה עצמו אנחנו דנים שנעשה על ידו, כמו שפוסקים כן גבי פסול המקווה. אין מנוס, מוכרחים לומר כך. כי הרי אם שניהם עקבים לשיטות שלהם בדבר שאינו מתכוון, שרבי שמעון אומר שהמעשה לא מיוחס אליו ורבי יהודה אומר שכן מיוחס אליו, אז למה בדבר שאינו מתכוון בכל התורה פוסקים כרבי שמעון, במקווה ונזקי בהמה פוסקים כרבי יהודה. אנחנו מוכרחים לומר שרבי יהודה אומר אפילו דעתך רבי שמעון, שנכון לגבי האדם, לגבי הבהמה, לא נחשב שמעשה נעשה על ידו. אני מסכים איתך, אבל פה מסתכלים על המעשה, והמעשה בשני המקרים האלו מיוחס לאדם ולבהמה. אז אם זה באיסורים, אז רבי יהודה אומר כדי שאדם יתחייב, בוודאי כשמסתכלים על האדם צריך לומר שהמעשה נעשה על ידו. אז ככה הוא אומר, הוא אומר באיסורים המעשה נעשה על ידו, רבי שמעון אומר שלא, ואנחנו פוסקים כרבי שמעון שאנחנו לא מאשימים אותו במעשה האיסור. אבל כאן רבי יהודה אומר, תשמע רבי שמעון, אני מסכים איתך עקרונית, אני לא מסכים, אבל אני מוכן עקרונית לומר שאתה צודק באיסורים, אבל כאן צריכים להסתכל גם מצד המעשה, לא רק מצד האדם. ומצד המעשה זה נעשה הווייתו על ידי אדם במקווה. מסתכלים על המעשה, והמעשה מיוחס לבהמה, חזרה לבהמה, ולכן חייבים. ועל פי זה אפשר לבוא לבאר את הגדר של פסיק רישה, שהרי במה שמסנק את הטיט, מסלק את זה לצדדים ואז נשאבים המים, זה פסיק רישה. ואף על פי כן רבי שמעון מכשיר, וכן בנזיקין שלא בכוונה רבי שמעון פותר מסתומה, מדובר גם בפסיק רישה. זה קשה מאוד, הרי מודה רבי שמעון בפסיק רישה, אז למה פטורים? ונורא מבואר מזה שאותו יסוד שבינו מתכוון אינו מחשב מעשה שלו, אלא כאילו מאליו נעשה, שייך גם בפסיק רישה, שסוף סוף לא התכוון. פסיק רישה זה לא כמתכוון, ומה שמודה רבי שמעון בפסיק רישה היינו שבאיסורים נתחדש שהמעשה שיוצא בהכרח מתוך מעשה שנתכוון לו מחייב אותו, והוא אחראי על המעשה אף על פי שאינו נחשב כמעשה שלו ממש. אז כל זה לעניין איסורים, אבל לעניין פסול מקווה לא מועילה אחריות על המעשה, אלא דווקא אם המעשה שלו ממש הרי הוא פוסל את המקווה. אז רבי שמעון אומר שפסיק רישה הוא לא כמתכוון, אבל יש חידוש באיסורים, שבאיסורים פסיק רישה כן חייב, שהמעשה שיוצא בהכרח מתוך המעשה שהוא עשה זה מחייב אותו. אז זה לא ממש, הוא לא ממש התכוון, אבל זה פסיק רישה, בהכרח המעשה יעשה וזה מחייב אותו, והוא אחראי על המעשה אף על פי שאינו נחשב כמעשה שלו ממש. זה לא ממש המעשה שלו, אבל בכל זאת הוא אחראי על זה. אז זה כאילו הנעשה מעשה, נעשה מאליו, לא הוא עשה, אבל המעשה יוצא בהכרח מתוך מעשה שנתכוון לו. זאת אומרת יש תוצאה של המעשה, הוא התכוון לעשות את המעשה, והתוצאה היא הכרחית, אז התוצאה הכרחית הזאת מחייבת אותו, כי הוא אחראי על המעשה אף על פי שזה לא ממש המעשה שלו, כי יש ניתוק בין המעשה, כי אין כוונה, אז יש ניתוק בין המעשה לתוצאה, אבל לא משנה, מכיוון שיש תוצאה, זאת תוצאה הכרחית של המעשה שלו, הוא חייב, חייב. אז כל זה לעניין איסור, אבל לעניין פסול מקווה לא מועילה אחריות על המעשה. צריך דווקא אם הוא מעשה שלא ממש, אז הרי הוא פוסל את המקווה, ולכן אף פי שפסיק רישה הוא כיוון שסוף סוף אינו נחשב מעשה שלו, זה לא נחשב הווייתו בידי אדם, וגם בנזיקין שלא בכוונה, חיובו דווקא על מעשה שורו, ולא על המעשים שהשור אחראי עליהם. פה צריך קשר ישיר, לא קשר עקיף. בספיסורים, קשר עקיף זה מספיק, אז אני חושב קשר עקיף, הוא לא התכוון לתוצאה. התוצאה בכל זאת הייתה אחראי על זה, חייב. אבל הקשר העקיף הזה לא מועיל במקווה או בנזיקין, ולכן, מכיוון שלא התכוון לתוצאה, פטור, הוא לא אחראי על התוצאה. רק באיסורים נתחדש, הוא אחראי על הפסיק רשע, כמו שהסברנו. והן אין דברי האור שמח, שבפסיק רשע אינו עובר בעשה של שבתון, כמו שהזכרנו בשיעור הקודם. משום שכיוון שלא נחשב שהוא עשה, הוא שובט. והחידוש של פסיק רשע לעשתו אחראי על מה שיוצא בהכרח ממעשהו, אינו מועיל להחשיבו כאילו אינו, כאילו שובט. הוא שבת. יש לב שלא תעשה מלאכה. מה זה לא תעשה מלאכה? אתה אחראי על התוצאות האחריות של מעשיך, זה לא תעשה כל מלאכה. אבל עצם המעשה, הוא לא עשה מעשה איסור, לא תכוון. ולכן הגוף שלו שבת, הגוף שלו נח. אבל זה בעניין שבתון שבות. ואילו לעניין האיסור, שם הוא אחראי גם על התוצאות. שם הוא עבר, לא תעשה כל מלאכה. לא תעשה כל מלאכה, זה גם על התוצאות, אפילו אם זה תוצאה עקיפה, שלא תכוון. אבל על שבות, תסתכל על עצם המעשה. הוא לא עשה פה את המעשה. מה שהוא אחראי על התוצאה, זה לא אומר שהוא לא שבת, הוא עדיין שבת. מכיוון שהגוף שלו שבת, עצם המעשה היה מותר, אז הוא לא עובר על שבתון. רק לעניין עליו, אז הוא אחרי גם על התוצאות של המעשה שהוא התכוון. הוא התכוון לעשות את המעשה, רק זה לא היה מעשה איסור. אז לגבי שבות, הוא שבת, לא עשה מעשה איסור. אבל באיסורים אנחנו מתקדמים עוד שלב. אתה לא רק אחראי על עצם המעשה של ה-SMS איסור, גם על התוצאה של המעשה, התוצאה הכרחית של המעשה, גם על זה אתה אחראי. ולכן הוא עובר על איסור מלאכה. ואנחנו גם מבינים עכשיו את הרן, שאין איסור פסיק רשע בהנאה, משום שגדר איסור הנאה, אינו עצם הדבר שיש לו הנאה מאיסורי הנאה, אלא משהו משתמש בדבר האסור בהנאה ליהנות ממנו. אך בייר בגון רב שמן שקופ, חידושיו לנדרים בסימן י' א' י' ב', מה שמצוות לאו ליהנות ניתנו, היין שם ברב שמעון. אז האיסור של איסורי הנאה, שהוא משתמש בדבר אסור בהנאה כדי ליהנות ממנו, הוא עושה מצווה, הוא לא משתמש כדי ליהנות. אז אם הוא לא מתכוון להנאה, מכיוון שלא נחשב שהוא עשה אותו מעשה של נטילת הנאה, אין כאן שימוש ביסורי הנאה. הוא לא עשה מעשה שיביא לו הנאה. הוא עשה מעשה ניטרלי, הוא בסדר. יש תוצאה של הנאה. זה לא האיסור. אם האיסור היה עצם הנאה, אז יש לו הנאה. אין על מה לדבר. אבל זה לא האיסור. האיסור זה לא הנאה. האיסור זה להשתמש בדבר האסור בהנאה כדי ליהנות. ואם הוא לא השתמש כדי ליהנות, אז הוא לא עבר על איסור הנאה, אף על פי שהוא בנהנה בסוף. פסיק רשע מותר, אין זה עשייתו. שוב, בפסיק רשע שעצם המעשה זה בסדר, זה לא מעשה איסור. השאלה בכל מקרה צריכים לבדוק אם הוא אחראי גם על התוצאה. אם הוא אחראי על התוצאה, אז הוא גם חייב להפסיק רשע, כמו באיסורי שבת, באיסורים, בכל התורה. אבל באיסורי הנאה לא ככה. איסורי הנאה הוא האיסור, השימוש בהנאה כדי ליהנות. אם הוא לא השתמש כדי ליהנות, הוא בסדר. בסוף הוא נהנה, אבל זה לא האיסור. האיסור לא עצם הנאה, אלא השימוש כדי ליהנות. אם יש הנאה ישירה בשימוש שלו, יש הנאה אבל אם בעצם השימוש אין, זה רק פסיק רשת, זה רק תוצאה של מה שהוא יעשה, אז זהו, לא אחרי, לא אסור. כי עצם המעשה היה בסדר. אז כשהוא עשה את מעשה האיסור, הוא מנותק מהאיסור. ולכן זה בסדר. כי לא הוא עשה, הוא לא התכוון. אלא מה שנתחדש באיסורים, שהתוצאה מתייחסת אליו. כי מעשה איסור נעשה, הוא רק לא מי שעשה את זה. אז החידוש בפסיק רישא, אבל הוא אחראי על זה. הוא אחראי. שאני אמרתי שהמעשה בסדר, זאת אומרת, הוא מתנתק מהמעשה, זה מעשה איסור, אבל הוא מנותק, לא הוא עשה את המעשה. יש ניתוק בין האיסור לבין מי שעשה. יפה מאוד, אבל בפסיק רישא, באיסורים, התחדש שהוא גם אחראי על התוצאה. אם יש תוצאה של איסור, אז זה כן מתייחס אליו. ולביסורי הנאה, האיסור הוא השתמשות כדי ליהנות, לא השתמש כדי ליהנות, זה בסדר, אפילו בסוף הוא נהנה. כי האיסור זה לא ענה. ועכשיו אנחנו מבינים גם את תורת הדשן, שאין איסור אמירה לעקום, כשמלאכה נעשה את העדי העקום שלא בכוון אפילו פסיק רשע, איך אנחנו נבין את זה? שמכיוון שגם בפסיק רשע, לא נחשב הוא עושה המעשה, אלא שהוא אחראי עליו, אז לא שייך לומר כך באמירה לעקום. כי העקום עצמו אינו נחשב עושה המלאכה אפילו בפסיק רישא. והחידוש הוא אחראי על מה שנעשה על ידו בפסיק רישא, לא שייך לגבי גוי. מכיוון שלגבי גוי אין איסור. מה זה הגוי אחראי על התוצאה של החילול שבת? הגוי לא חייב בשבת בכלל. אז איך אפשר לומר שהוא אחראי על התוצאה? אז לגבי הגוי, הפסיק רשע לא מעלה ולא מוריד. רק לגבי יהודי שהוא חייב, אז אפשר לומר, הוא אחראי על התוצאה. אבל לא לגבי גוי. אז כשאני מבקש מגוי לעשות מלאכה בשבילי, וזה יהיה פסיק רשע, אז עצם המעשה לא מתייחס אליו, הוא לא עשה פה מלאכה. אם אני הייתי עושה את זה, הייתי אחראי לתוצאה, בסדר? אבל אל תגיד לי שהגוי אחראי לתוצאת מעשיו, כי הגוי לא חייב בשבת בכלל. אז לגבי הגוי, זה כאילו שזה לא התכוון בלי הפסיק רשע. פסיק רשע זה אחראי על התוצאה. אבל הגוי בוודאי לא אחראי על התוצאה. זה רק בקשר ליהודי. אז אצלו זה רק דבר שאינו מתכוון. אז נמצא שישראל לא אמר לו לעשות מלאכה. הוא אמר לו לעשות מעשה, והמעשה הזה יהיה מנותק, האיסור שיעשה יהיה מנותק ממנו. כי הוא לא התכוון. זה יעשה אוטומטית, זה הכרחי, זו תוצאה הכרחית ממעשיו. הגוי לא אחראי על תוצאות, רק יהודי. למה הוא לא אחראי על התוצאות? כי לגבי גויים אין איסורים. זאת אומרת, בשבת. רק לגבי יהודי. אז אם אני מצווה אותו לעשות מלאכה, זה לא פסיק רשע, זה מלאכה בעצם. אז אני אמרתי לו לעשות מעשה איסור. מעשה מתייחס אליו, אני אמרתי לו לעשות את זה. אז יש כאן בעיה, אבל אם אמרתי לו לעשות דבר שזה רק פסיק רשע, אז אני אמרתי לו לעשות מעשה של היתר, זאת אומרת, יש ניתוק בין האיסור לבינו. אז לא אמרתי לעשות מעשה איסור, אז אני בסדר. מה עם התוצאה? גוי לא אחראי על תוצאה. מנותק. הוא לא מעלה ולא מוריד, אז זה כאילו שהוא סתם דבר עשה דבר שאינו מתכוון, שזה בסדר, ואני אמרתי לו לעשות דבר שאינו מתכוון, גם זה בסדר. ואחרי על, אחרי על המעשים, על התוצאות, זה רק יהודי. אנחנו מבינים גם שהשיטה הישנה אומר, כמו שראינו בשיעור הקודם, שאף על פי שמודה רבי שמעון בפסיק רישא שאסור מן התורה, אבל אין בו חיוב חטאת. שאלנו על הפיצול הזה, אסור מן התורה אבל אין בו חיוב חטאת, איך נבין? ההסבר הוא שנראה שחיוב חטאת אינו בא אלא על עשייתו ממש, ובפסיק רישא הרי ביארנו שלא נחשב שהוא עשה את המלאכה, והאיסור בפסיק רישא הוא רק מה שנעשה על ידי הוא שנעשה על ידי פסיק רישא מתייחס אליו, הוא אחראי על התוצאה. אז לכן אין בפסיק רישא לאיסור דאורייתא, אבל אין חיוב חטאת. חיוב חטאת זה רק על המעשה שלו, ופה זה לא המעשה שלו, זה רק התוצאה, אבל לא עצם המעשה, כי עצם המעשה מנותק. רק הוא זאת אומרת, הוא עשה מעשה, מעשה איסור, אבל יש ניתוק בין האיסור לבין מה ש, מכיוון שהוא לא מתכוון, אז יש ניתוק בין המעשה לבינו, אבל מכיוון שהתוצאה הכרחית של המעשה שלו הוא איסור, אז אסור לו לעשות את זה. אבל חיוב חטאת אין. למה? כי עצם המעשה לא היה באיסור, כי המעשה לא מתייחס אליו, רק התוצאה, והתוצאות לא חייבים חטאת. אז אני מקווה שהדברים הובנו כראוי והוסברו כראוי, ורצון שנזכה כולנו, כמובן שאלו דברים, סוגיות שאפשר להרחיב מאוד מאוד, ועוד חזון למועד וסייעת הדשמי, השם ייתן את הכוח ואת המוח ואפשרות הכלכלית ואת השמחת חיים, ונזכה בעזרת השם להמשיך, אמן ואמן. שלום לכם, אהובה ידידיי, מוריי ורבותיי.